שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת בהר תשפ"ד. דבר ראשון, יש לנו שלה הקדוש שמסביר לנו הרבה דברים שקורים בעולמנו ואנחנו לא מבינים למה. הרבה פעמים אנשים מתפללים ולא נענים, הרבה פעמים עושים דברים גדולים ולא זוכים לראות את התוצאות. אז כולנו מאמינים שזה חשבונות שמיים ואין לנו השגה בהם, אבל כדאי לדעת מה שהשלה הקדוש כותב במסכת יומה. מצאתי כתוב, כך כותב השלה, מצאתי כתוב אילו שבע דחיות שמנו חכמים. שבועת שקר אחת דוחה 100 זכויות. חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות. אם אנחנו חושבים על הקושי הנוראי שיש בעולם בחתונות למצוא שידוכים, ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות, כמה כדאי לשתוק. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזילה אחת דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. יהודי עושה תשובה 100 פעמים ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. אז זה קצת מסביר לנו דברים שקורים בעולמנו, שהשם ישמור אותנו. הכי טוב בעולם זה לשתוק, איך הוא אמר? ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. דבר נוסף, צלצל אליי השבוע יהודי ואמר לי, תשמע, יש סגולה שמאוד כדאי לפרסם אותה, לא קשור לכסף, אלא אדם שנמצא במצוקה יקבל על עצמו ללמוד ש"ס משניות. והוא אומר, תדע לך, ראיתי בזה פלאים ונתתי את זה לאנשים ושידוכים נסגרו ופרנסות חזרו וכל מיני דברים נפלאים בזכות הקבלה ללמוד ש"ס משניות. פרק ביום, משהו, אבל להתחיל. עכשיו אני חיפשתי קצת ומצאתי שבאמת כתוב דברים גדולים מאוד על העניין הזה של לימוד המשניות. ואני אקריא כמה דברים. למשל, הרב פנחס מקוריץ כותב, סגולה לפרנסה ללמוד משניות. למה? שמשנה בגימטריה פרנסה. עוד דבר, אשר בן יעקב, הבן של יעקב אבינו, השבט אשר, מציל מגיהנום את מי שלומד משניות. על זה נאמר, מאשר שמינה לחמו, שמינה אותיות משנה. לימוד המשניות מציל ומגן על כל בני ביתו, כך כותב באור לישרים. סגולת המשניות להרוג היצר הרע ולהכניעו. הנרדם מתוך הרהור משניות שומרים עליו מלאכים בשעת שנתו. ועל לימוד המשניות אמר התנא, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הארי הקדוש, הארי הקדוש כותב, שיעור משניות קודם לכל דבר, ועל ידי זה זוכה לנשמה, כי משנה אותיות נשמה. עוד כותב הארי ז"ל, וילמוד תחילה משניות, וטוב שיעיין פרק או חצי פרק בכל יום בהבנה, כי זהו תורה שבעל פה. ואילו זכינו, לא היינו צריכים לספרים אחרים כלל. ומסוגלת להביא נשמה לאדם, ויזהר לקרוא את המשניות בניגון, בנועם, כדי שתהיה תורתו עריבה עליו. האדמור מקומרנה, הוא כותב בשם הארי הקדוש, שנייה אחת, האדמור מקומרנה, הנה, וגם במשניות הוא דבר גדול מאוד ללמוד בכל יום שיעור בעיון, ודבר גדול הוא להיות שונה משניות הרבה, כמבואר בדברי מרן הארי, כמה גדול זכותו למעלה בזה. הדברים הם לא מסובכים, זאת אומרת, יש לנו ברוך השם ביאור על המשניות של רבינו עובדיה מברטנורה, זה לא מצריך מאדם לתרום כסף או מה, לעצמו, אדם מקבל על עצמו ללמוד בש"ס משניות, קודם כל זה לימוד תורה, שאין לנו דבר יותר גדול מזה, אבל הנה עכשיו אנחנו שומעים כמה דברים שיכולים לעזור לנו, גם הרמק והגאון מבילנה כותבים בשם האריזל, שבלימוד משניות סגולה למנוע איסורים ושלא ישלטו עליו החיצונים, ולהיות ניצול מכל מלאכים רעים. אז זה הנושא הזה. דבר נוסף, כתב לי יהודי מכתב. מי זה היהודי שכתב לי? קוראים לו הרב פנחס ברויר. והוא כותב לי כך, נסעתי אתמול, הכוונה ביום הזיכרון שהיה בשבוע שעבר, מדברים ברדיו הרבה על הנופלים וסיפורים מאוד כואבים, הכאב הוא עצום. אז הוא כותב, נסעתי אתמול לפגישה בצפון, והווייז החליט לקחת לעצמו יום חופש, כידוע בצפון הווייז לא עובד בחודשים האחרונים. חשבתי שלאחר לפגישה מרובת משתתפים יש בזה משום חילול השם, ולכן עצרתי את הרכב והזמנתי מונית. ישבתי במונית והרדיו דלק בווליום גבוה. הוא אמר שלמות על קידוש השם, הוא זה הנהג, אמר שלמות על קידוש השם זה חשוב מאוד. אמרתי לו שגם לחיות על קידוש השם זה חשוב. הוא, הנהג, דמה כששמע את, את המשפחות השקולות מספרות על הנופלים. לפתע הוא פנה אליי ואמר, נו דוס, תגיד משהו על הסיפורים ברדיו. שאלתי אותו, מה למדת מכל הסיפורים על הגיבורים? הוא ניסה שוב ושוב ולא הצליח להוציא לעצמו משהו רלוונטי לחיים, מפני שהרי מדברים על זה שהוא היה, הוא היה ככה והוא אהב לעשות ככה והוא אהב את השיר הזה. אז מה יוצא לך מזה? אמרתי לעצמי והוא שמע. אני למדתי שכולם כולם דיברו שבחים על הנופלים, מעולם לא שמעתי דבר גנאי בהספד, ולא קראתי על גבי מצבה טרוניה וטענה על המת. מה, באמת כל העולם כל כך מושלם? אלא שזו הבחירה, להסתכל אחרי מות רק על הטוב. אז למה צריך ליפול בקרב או למות, ורק אז לשמוע את הטוב שמדברים עליך? הוא שתק, ואז חייג וחייג וחייג, ובסוף נענה. הכל בצד השני היה מהוסס מאוד. אבא? אבא? נו תדבר כבר, אבא? כן, הוא אמר, זה אני. הפעם קולו רעד. אני לא יכול לדבר, אבל ניפגש היום, מבטיח לך. היא צרכה יש, והשיחה נותקה. אני לא באמת יודע מה קרה באותם רגעים, הוא גם לא נידב הרבה פרטים, רק אמר שזו הבת הדוסית שלו, שהוא לא הסכים לדבר איתה מפסח ההוא של הקורונה. עזוב, הוא אמר, הוא מחה דמעות גדולות. אל תשלם לי על הנסיעה, אתה לימדת אותי היום שיעור יקר יותר מכסף. איזה טמבל אני שהפסדתי כמה שנים עם כאבי לב כאלה. אתה צודק 1,000,000%. לא צריך למות וליפול בקרב בשביל לשבח ולאהוב מי שהוא קרוב. הגענו ליעד, כן שילמתי, ורציתי לצאת. הוא ביקש שנצטלם. ואחר כך אמר, זהו היום הזיכרון הכי מועיל שהיה לי. מהיום אזכור גם את החיים. כמה מוסר השכל יש בדבר הזה. ועוד דבר אחד, שמעניין לעניין באותו עניין, וזה גם קשור לימים האלה של ספירת העומר, שאנחנו מתאבלים על עניינים של בן אדם לחברו ומנסים קצת להשתפר. אז גם זה התפרסם שיהודי שנוסע במכונית מאוד מפוארת, מנהל גדול, נסע במהירות מופרזת ביגואר החדשה שלו, ופתאום זרקו עליו אבן ונגרם נזק, אז הוא עצר והלך לחפש מי זרק את האבן, הוא ראה ילד. אז הוא התחיל לצעוק עליו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה זרק את האבן? תראה מה שעשית למכונית. הילד אמר, סליחה, אני מצטער, אבל לא הייתה לי ברירה, לא ידעתי מה לעשות. הוא התחיל להתחנן, זרקתי את הלבנה כי אף אחד לא עצר. בדמעות הצביע מעבר למכונית החונה ואמר, זה אחי, הוא התגלגל מהמדרכה ונפל מהכיסא גלגלים שלו ואני לא מצליח להרים אותו. עכשיו הילד כבר התייפח ושאל את המנהל העמום, אתה מוכן בבקשה לעזור לי להרים אותו חזרה לכיסא הגלגלים שלו? הוא נפצע והוא כבד מדי בשבילי. הנהג הנרגש והנסער ניסה לבלוע את הגוש שחנק את גרונו. הוא הרים במהירות את הילד הנכה לתוך כיסא הגלגלים. אחר כך הוציא ממחטת בד וניקה את הפצעים שלו. ואמר, לפי איך שזה נראה, זה יהיה בסדר, ותודה רבה, ושאלוקים יברך אותך. נסער מכדי לדבר, הביט האיש בילד, מוביל את אחיו בכיסא הגלגלים לאורך המדרכה. הדרך חזרה למכונית היגואר שלו הייתה ארוכה וממושכת. הנזק במכונית היה ניכר, אבל הנהג לעולם לא טרח לתקנו. הוא השאיר אותו כתזכורת למסר הבא. אל תתנהל בחיים מהר מדי, באופן שיחייב לזרוק עליך אבן כדי לזכות בתשומת לבך. תשתדל לשים לב גם קודם. ועכשיו נעבור לפרשת השבוע שלנו, פרשת בהר, מצוות השמיטה הנפלאה. התורה מתחילה עם זה שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה בארץ, יהיה לארץ. עכשיו, האמת היא שהמצווה הזאת היא מאוד 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 לא הגיונית, ואני אסביר. כיום, מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל, 0.5% מתוך זה, זה העניין של פירות וירקות. חקלאות באופן כללי זה 1.5% מהתוצר הלאומי, אבל זה כולל את שוק הבשר והחלב. כשמדברים על ירקות ופירות, אנחנו מדברים על 0.5%, קצת יותר מ0.5% מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל. עדיין לצערנו הרב, לא כל החקלאים שומרים שביעית, וכולנו מכירים את זה שכשמתחילה להגיע שנת השביעית, הרבנים מוציאים קול קורא, נא להביא כסף לקרן השמיטה, כיוון שחייבים לעזור לחקלאים לעבור את השביעית, הם לא מתפרנסים, צריכים לעזור להם. עכשיו, כשנכנסנו לארץ, לפני 3,300 שנה, יחד עם יהושע בן נון, אז התוצר הלאומי מתוך זה 100% היה חקלאות. אולי לא 100%, בסדר, היו גם מורים, והיו גם לא יודע מה. אבל 80% אנשים התפרנסו מחקלאות. האם זה הגיוני להוציא מדינה שלמה לחלט? כל 6 שנים לשנה שלמה? כולנו ראינו מה קרה בקורונה. העולם יצא לחלט, וכל המדינות נכנסו לסחרור של אינפלציה. אין מצב, המדינה לא יכולה להחזיק את האזרחים שלה. אז איך ייתכן שהתורה תצווה דבר שהוא לא הגיוני? כל 6 שנים משביטים את המדינה. והתשובה היא שההיגיון של התורה עובד לא כמו ההיגיון שלנו. אנחנו, ההיגיון שלנו בנוי על 1+1=2. ההיגיון של התורה הוא עובד אחרת לגמרי. 3 קודקודים יש לזה. הקודקוד האחד, שיש אלוקים שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הקודקוד השני, אותו האלוקים שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא מתעניין מאוד מאוד במה שאנחנו עושים, זאת אומרת, השגחה פרטית. ועוד קודקוד, אותו האלוקים שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, שמתעניין מאוד במה שאנחנו עושים, נותן שכר טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. ובעברית מדוברת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם אל תעשו חשבונות, תלכו איתי ואני הולך איתכם. אז תעשו שמיטה, ואנחנו אמרנו לו, וזה כתוב בתורה, כן? וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה נאכל? עונה הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אל תדאגו, אני אדאג לזה מראש. עכשיו, דבר מדהים. מפני שכל מי שלמד גמרא, מסכת בבא בתרא, יודע שבחקלאות העתיקה לא זרעו כל שנה. בחקלאות העתיקה היו זורעים שנה ומובירים שנה, מובירים מלשון בור, נותנים לאדמה להתאושש. זאת אומרת, בחקלאות המודרנית מדשנים את האדמה ומכניסים חזרה את המינרלים לאדמה כדי שאפשר יהיה לזרוע שוב. בחקלאות העתיקה לא עשו את זה. היו זורעים שנה ומובירים שנה, והתוצאה, בשבע שנים אתה יכול לזרוע רק שלוש שנים. למה? שנה ראשונה אתה זורע, שנה שלישית, חמישית, וזהו. שנייה, רביעית, שישית זה בור, ושמיטה זה שמיטה. אז תגיד, משלוש שנים מתוך שבע אפשר להתפרנס? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אם אתה הולך איתי, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. אל תדאג, זה עליי. אני הבעל הבית, ואם אתה הולך איתי, אין בעיה. מצוין. אז אני חקלאי שומר שביעית, ואני שנה ראשונה זורע, והאדמה כמו פנטר מוציאה, נותנת תבואה נפלאה, ואז שנה שנייה אני זורע, והאדמה נותנת. ואני שנה שלישית רצופה זורע, והאדמה משתדלת. ואז בשנה הרביעית אני זורע, והאדמה עושה כל מאמץ. ואז כשהיא מגיעה לשנה השישית, היא זכותה עד הסוף, עכשיו היא תיתן פי שלוש, נכון? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. מאוד הגיוני. מה התשובה? זה ההיגיון של התורה. תלכו איתי, אני הולך איתכם. אבל הרי זה לא, נכון, אבל זה ההיגיון של התורה. התורה בנויה על זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. והואיל ואנחנו בני האדם, נשתפים כל הזמן בזרם של הטרדה העולמית. אני יוצא לעבודה ואני זורע ואני חורש, אז בסדר, אני, אתה יודע, להגיד את זה זה קל, אבל לחיות את זה זה קשה, שרק השם עושה את הכל. הרי אני זה שעושה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא ואומר, פעם בשבע שנים, אל תעשו כלום. ואז תראו שאני הבעל הבית ואני נותן, וזה יחזק אצלכם את האמונה ואת תכלית החיים, להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. תכלית החיים זה להיות קשור איתו. אז תעשו את זה. פעם בשבע שנים פשוט אל תזרעו. אני אעשה הכל. ואז תראו מי באמת עושה את הכל. וכך יהיה לכם קשר איתי. החזון איש הוא זה שחידש את מצוות השמיטה כאן בארץ וחיזק מאוד את החקלאים שהסכימו לעשות את המצווה הזאת, לשמור את שנת השמיטה. ואז בשנת השמיטה הוא כתב מאמר כזה, פרסם מכתב, וכך הוא כותב, בן משק אנוכי מתפרנס בעמל, והנה הגעתי לקראת שנת השמיטה, וכבן בנו של עם כשעורף, התגנבה בליבי המחשבה לשמור את השביעית כהלכתה בקשיות עורף. הייתי בודד וגלמוד, שחוק לכל שכניי. הייתכן? הן לא נזרע ולא נאסוף. הלא אי אפשר ללחום עם המציאות. אבל עקשנותי עמדה לי. ולמרות שכל מי שיש לו מוח בקודקודו יודע שאי אפשר לשמור, ולא ניתנה שביעית אלא למי שיש בהשמות תבואה מוכנה לשלוש שנים. ולא כדורות הראשונים, דורות אחרונים. ולא ראיתי את הברכה, זה אני מוסיף, ולא ראיתי את הברכה מראש. למרות כל אלה, זה כבר המשך של החזון איש, למרות כל אלה, כבר יצאה חצי שנה והמציאות מתרפקת באהבתה עמדי. זרעתי הכל לפני ראש השנה, בשנה השישית. ובשביעית ישבתי, לא חרשתי ולא זרעתי את יבול שישית, ולא זרעתי. את יבול שישית הנכנס לשביעית, אני נוהג בו קדושת שביעית, ואני אוכלו בקדושת שביעית, ואני בתקוותי להשלים עם המציאות, או יותר נכון, שהמציאות תשלים איתי בחצי שנה הבאה. ושכניי המלעיגים עליי חרשו וזרעו בשביעית, והמציאות לחמה בהם בחמת זעפה, ותשחית את כל יבולם ברוב גשמיה ובמטרות עוזה. סיפורים יש בלי סוף על חקלאים שראו נסים, שראו ממש דברים מחוץ לגדר הטבע. אבל איך אמר לי פעם הרב ישעיהו דויץ', שכן שלי, שהוא רב של מושב טירת יהודה, הוא אמר לי, כל הסיפורים נכונים, אבל הניסיון עד שהסיפור הזה נהיה, עד שהנס מגיע, הוא ניסיון גדול מאוד מאוד. ובאמת, זה, איך אמרו חז'ל, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. החקלאים האלה, שמסוגלים, שהם עושים את זה, הם באמת גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. לא פשוט בכלל. בהמשך הפרשה אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. שואלים, הרי ברור שכשאתה מוכר זה ממכר. למה צריכים לכתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך? או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. תכתוב, וכי תמכרו, או תקנו, אל תונו. והתשובה היא, לצערנו אנחנו מכירים את זה, שלפעמים יש בן אדם שנאלץ למכור. הוא לחוץ, ואז הקונה מנצל את הלחץ הזה, ומוריד את המחיר. לפעמים יש בן אדם שנאלץ לקנות, ואז המוכר מאלץ אותו להעלות את המחיר. לכן באה התורה ואומרת, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. גם כשהוא נאלץ, אל תונו איש את אחיו. רש"י מסביר לנו שהמצווה הזאת היא מצווה לא ידועה. כשאתה קונה, תשתדל לקנות מיהודי. כשאתה מוכר, תשתדל למכור ליהודי. וזה מצווה מן התורה, לקנות דווקא מיהודי, לקנות ולמכור דווקא ליהודי. אבל כמובן, אם ההפרשים במחירים הם גבוהים מאוד, אז אין את המצווה הזאת. אבל לכתחילה צריכים להשתדל לקנות דווקא מיהודי ולמכור דווקא ליהודי. באה התורה ואומרת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, זה בהמשך הפרשה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. עונה הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. מאיר הרב רבי יוסף חיים ברון. אומר, תגיד, בשבת התורה ציוותה עלינו להכין לשבת, והכינו את אשר יביאו. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. לעומת זאת, בשנת השמיטה, התורה לא אומרת לנו להכין כלום. אומר, אני, וציוויתי את ברכתי לכם, זה בא ישר מהיוזמה של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? אז הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר, בשבת, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, בבחינת חתן עם כלה. והכלה צריכה לעשות הכנות. ולפי גודל ההכנה שאדם מכין, ככה הקדוש ברוך הוא פורע לנו, ו... ייתן לנו ברכה בזכות השבת. אבל צריכים להכין. לעומת זאת, בשנת השמיטה, היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא יחס של בעל הבית ופועל. הוא אומר, אני והארץ לא תמחר לצמיתות, כי לי הארץ, זה שלי. אז זה בעל הבית עם פועל. נו, פועל צריך להכין משהו? הבעל הבית צריך לדאוג להכל. הפועל רק צריך לעשות את מה שהבעל הבית אומר. ולכן בשנת השמיטה, הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו להכין כלום, רק אומר, אני אעשה את זה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. בפרק חפי, פסוק חפי, אומרת התורה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. כאן בעצם התורה מצווה, שבזמן שעם ישראל נכנסו לארץ, קיבלו כל שבט וכל יחיד, קיבלו נחלה. את הנחלה הזאת אסור למכור. אם אדם נאלץ, מבחינה כלכלית, נאלץ למכור, אז אומרת התורה שהמשפחה שלו, הקרובים שלו, חייבים לגאול את השדה, ובשנת היובל זה יחזור אליו. הבעיה, שואל הרב יעקב ישראל שטיינהויז, כי ימוך אחיך נוכח, ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וקהל את ממכר אחיו נסתר. מה ההבדל? אז אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, התורה רצתה ללמד אותנו כמה צריך להיות רגיש כלפי הזולת. כלומר, לא מדובר פה הרי על אח שלי. מדובר כי ימוך אחיך, זה יהודי, זה לא קשור אליי, לא זה אח שלי פרטי. אלא הוא נקרא אחיך. תהיה רגיש ותראה כשיהודי נמצא במצב לא טוב, תעזור לו. אבל כשאתה בא לגאול את השדה, וזה כבר מדובר על אח שלו האמיתי, אל תבוא אליו ותראה לו כמה אתה הגביר הגדול עוזר לו, אלא וגאל את ממכר אחיו בלשון נסתר. תסתיר את עצמך, תסתיר את המעשה שלך, אל תעשה איזה פרסומת, אל תבייש אותו. זה הרגישות שהתורה רוצה ללמד אותנו לגבי אדם שעוזר לשני. טוב מאוד שאתה עוזר, אבל תשתדל לעשות את זה בכזאת רגישות, שזה יהיה בנסתר ולא בנוכח. עכשיו התורה אומרת לנו, כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו. גר ותושב וחי עמך. כלומר, יש לנו מצווה לעזור, להלוות כסף, אבל לא רק ליהודים, אלא גם לגר תושב. גר תושב זה נקרא גוי שגר בינינו, וקיבל על עצמו לשמור שבע מצוות בני נוח. ובטח ובטח שיש מצווה לעזור ליהודי. יהודי נמצא בשעת מצוקה, אז צריך להלוות לו כסף, אם אפשר כמובן. לתת לו כסף, אם אפשר כמובן. וחייבים לשים לב, לעזור, והחזקת בו. אז זה סיפור מאוד מעניין שהתפרסם על האדמור מיטוש. אדמור מיטוש היה בקנדה, הוא היה איש צדיק גדול מאוד, ותלמיד חכם גדול מאוד, והיה מקבל קהל ועוזר להמון אנשים, והצדיק הזה יום אחד נכנס אליו יהודי, לא מהחסידים שלו, וגם לא נראה כל כך סופר דתי או משהו, אבל נכנס. שואל אותו האדמור, מי אתה? אומר, אני גר פה בעיר, ועכשיו אני הולך לעזוב מכאן, אז באתי להיפרד. שואל אותו האדמור, לאן אתה עובר? מתברר שהוא עובר לאיזה מקום רחוק מאוד, אין שם יהודים. אז האדמור שואל אותו, מה לגבי הנושא של יהדות? אומר, אני אגיד לך את האמת הרב, אין לי ברירה, אני פשוט, אני יודע שזה יהיה קשה, אבל אין לי ברירה. למה אין לך ברירה? אז הוא אומר, תראה, אני גר פה הרבה שנים בסחירות, ונסעתי לבלגיה ושם עבדתי וחסכתי כמה עשרות אלפי דולרים כדי שאני אוכל להתחיל לקנות דירה, לקחת משכנתה וכולי, וכשהגעתי לשדה התעופה בבלגיה, שדדו ממני את הכסף. ועכשיו, זהו, אין לי ברירה, אני רציתי לקנות פה, אבל זהו. שואל אותו האדמו, מה אתה מדבר? כמה כסף לקחו? מה אתה אומר? והוא היה בצער גדול באמת לשמוע שיהודי עבד כל כך הרבה, ושדדו ממנו את הכל, ועכשיו הוא נאלץ לשנות את כל התוכניות שלו, ולעבור למקום רחוק, ולמרות שהוא יודע שמבחינה יהודית, הוא יהיה קשה מאוד. שאל אותו, ואיפה שדדו, ואיך שדדו, וככה התעניין מאוד, ונפרד ממנו לשלום, וזהו. למחרת בבוקר, היהודי הזה הגיע לתפילת שחרית, אמנם מאוחר, כי הוא היה אצל האדמור עד לפנות בוקר, ובאמצע התפילה מגיע בן אדם, לבוש בצורה משונה, ניגש אליו ואומר, תגיד, אתה שדדו ממך כסף בשדה התעופה בבלגיה לפני כמה זמן? אמר לו, כן. אומר, תשמע, לא נעים לי, אני השודד, הייתי מאוד לחוץ, לקחתי את זה, אבל הבנתי שזה כסף שמאוד חשוב לך, אז הנה אני מחזיר לך, ועוד כמה אלפי דולרים כפיצוי על העוגמת נפש, נתן לו את הכסף וברח. גמרנו. נו, חזר הביתה, שמח מאוד, כל התוכניות חוזרות למקום, בסדר, נשארים פה, קונים דירה, והיהודי הזה המשיך לחיות שם בקנדה, במקום, במונטריאול, איפה שהחסידים, איפה שהאדמור, וכמובן זה גם השפיע לטובה מאוד על כל העניין של היהדות שלו. עברו המון שנים, המון שנים, ויום אחד הוא היה באיזה מקום רחוק בקנדה, והוא פוגש יהודי, והוא רואה שהוא מוכר לו, ופתאום נצנץ לו. זה השודד. אז הוא ניגש אליו, נתן לו שלום עליכם, הוא אומר לו, זה הפעם השלישית שאני פוגש אותך, נכון? פעם אחת שדדת ממני בבלגיה, פעם שנייה החזרת לי את זה במונטריאול, והנה עכשיו, זה הפעם השלישית. אומר לו אותו יהודי, תראה, זה נכון שאנחנו נפגשנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אבל זה רק הפעם השנייה, לא השלישית. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר לו, כי אני לא הייתי השודד. פשוט קיבלתי טלפון לפנות בוקר מהאדמור, והוא שואל אותי אם אני מוכן להיות שודד לכמה דקות, לכמה זמן. אמרתי לו, מה פירוש להיות שודד? אז הוא סיפר לי את הסיפור שלך, והוא אמר שזה כל כך מצער אותו שאתה בכזה צער גדול, הוא ייתן לי את הכסף ואני אבוא בתור שודד לשלם לך את זה. מה? ככה? אוקיי, אני לא גנבתי ממך כסף. מעולם לא גנבתי כסף. האדמור, הוא זה ששלח אותי להביא לך את הכסף. זה נקרא, והחזקת בו, כי ימוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו. תן לו, תשתדל לעזור. יהודי נמצא במצב קשה, צריך לעזור. יהי רצון שנזכה לעשות דברים טובים, רבותיי. כל כך יש צער בעולם, והלוואי שנזכה לעשות דברים טובים, למצוא חן בעיני השם, אם צריך ויש לנו את האפשרות להלוות כסף ליהודי. בלי ריבית כמובן, עם ריבית זה אסור נורא, אבל בלי ריבית, לתת, להשתדל, דרך אגב, למה לריבית התורה קוראת נשך ותרבית? הרי זה אותו דבר, נשך ותרבית. עונה על זה הכלי יקר, נשך זה הצד של זה שלקחת הלוואה, וההלוואה הזאת נושכת אותו כמו נחש, שנותן נשיכה בעקב וזה עולה עד הראש. ככה הריבית. זה כביכול, זה רק אחוז, זה רק 2%, אבל למה זה בסוף זה הרבה כסף? ותרבית זה מהצד של המלווה, שאצלו ממונו מתרבה מהאיסור הזה של ריבית. בצבא אותנו התורה לא לקחת ריבית. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. שבת שלום והרבה בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.